שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. השבוע נקרא פרשת יתרו, עשרת הדיברות במרכז הפרשה. והדיברה המרכזית שבעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת שאני שואל את כל הצופים והמאזינים. האם כשאתה מכבד את אבא או אמא, אתה עושה להם טובה או עושה לעצמך טובה? זו השאלה. לכאורה יש לשאול, שואל הכלי יקר שאלה ראשונה להבין, הרי שני לוחות הברית הן חולקות לחמישה דיברות בצד ימין, חמישה דיברות בצד שמאל. חמישה דיברות בצד ימין אמורים לדבר בענייני האדם בינו לבין המקום, בינו לבין בוראו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים וכולי. הדיברות בלוח השנייה זה בין אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. אז שואל הכלי יקר, למה הדיברה החמישית של הלוח הראשון היא כבד את אביך ואת אמך? למה היא קיבלה מחלקה א', מחלקה ראשונה, הרי אמורה להיות מחלקה ב', עם כל הבן אדם לחברו, זה בינו לבין ההורים. למה שמו אותה מחלקה א'? מה ההסבר לזה? יש האמת דקדוק גם לשון מעניין, שבכל החמש דיברות הראשונות, אז כתוב השם אלוקיך, בחמש דיברות השניות לא כתוב השם אלוקיך, לא תרצח אני השם אלוקיך, לא. שאלה נוספת שואל החתם סופר, שאלה מאוד מעניינת, אומר לך אורה, הגמרא במסכת עירובין בדף י' ג' אומרת, שבעצם נחלקו, הרי ישבו וחקרו ודרשו שמאי והלל, האם טוב לו לאדם שנברא או יותר טוב שלא נברא. אחרי שנתיים וחצי הגיעו למסקנה יותר טוב שלא נברא. ואם נברא אז אין לו ברירה שיפשפש מעשיו. אז הוא שואל, אם ככה, מה יש להודות להורים שהולידו אותו, שהביאו אותו? יותר טוב שלא היו מביאים אותו. אז למה, מה העניין בכלל להודות להם? שאלה נוספת אני שואל, למה בורא עולם בכלל נצרח לאבא ואמא? הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם הראשון, הוא יצר אותו, יציר כפיו של בורא עולם. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון, יכל לייצר את כל הבריאה במשך כל הדורות. הקדוש ברוך הוא יגיד, יהיה אור ויהיה אור, יהיה חושך, יהיה חושך, יוולד מיליון איש, יבואו מיליון איש. למה צריך הקדוש ברוך הוא לשנות את צורת הבריאה שיתחילו להוליד רק דרך האבא והאימא שיולדים ילדים, במקום שהקדוש ברוך הוא כל אחד ייצר אותו באופן עצמאי, מעת השם, בדמות אדם הראשון? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? למה הוא בחר לנו את הדרך הזאת שרק אדם הראשון נוצר על ידו, ואילו ההמשך של הבריאה היא תיווצר על ידי פריה ורבייה? ושאלה אחרונה, במצווה הזאת היא מעניין, היא שונה כמעט מכל המצוות, שהתורה מבטיחה שכר. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. למה? למה? למה התורה מבטיחה שכר, ועוד בדיברות השניות הוסיפה, למען יטב לך וארכת הימים? מה העניין שהתורה במצווה הזאת מבטיחה לך גם שכר בשונה מכל המצוות? מה העניין שבדבר? אלה הם השאלות מפתח כדי שנבין את מהות המצווה הזאת ונבין גם את עבודת השם שלנו. כאשר אנחנו נתבונן, יש לנו הרי שני חלקים, נתבונן בדור שלנו. פעמים הרבים מאוד לצערנו הרב, היחס בין הילדים להורים במצוות כיבוד אביהם, שבדרך כלל אלה שכבר מכבדים הרבה, אני לא אומר כולם, אני אומר רבים כאלה, מרגישים שעושים טובה. אבא, אמא ביקשו משהו, מרגישים, טוב, נעשה טובה לאבא, נכיר טובה לאמא. ואמא כבר הוא באמת כזה שעושה, הוא מחכה לאיזה תפיחה על השכם, כל הכבוד לך, איזה אוטו קרה, הערכה. זה ילד מיוחד שהוא מכבד את אבא ואת אמא. זו התחושה, התחושה שאתה עושה משהו, עושה טוב לאבא, עושה עוזר לאבא, עוזר לאמא. יש שיר חיכו לכת, כמו שכבר הגמרא בסוטה בדף ממתת אומרת שבעקבת הדמשיכה, חוצפה יסגה, שלגמרי ידרדר המצב של כיבוד אביים, שבעצם נערים פני זקינים אלבינו, בן מנבל אב, בת קמה באימה, שהמצב הוא בעצם של חוצפה ונועזות, מי מדבר לעזור? אין משמעת, אין כבוד, אין נראה, שזה ממש הידרדרות לגמרי לצערנו הרב. יש כאלה, יש כאלה, ויש באמת מיוחדים שיודעים מה זה המצווה ויודעים שהם עושים טובה לעצמם. אבל אני רוצה ללמד אותנו שנלמד ביחד מפרשת השבוע, שכל מה שאתה עושה לאבא ולאמא, אתה עושה טובה לעצמך, למשפחה שלך. אתה לא עושה טובה לאבא. אתה צריך לדעת שיותר טובה לך ממה שאתה עושה לאבא ואמא. וכמו שנסביר בעזרת השם, ונבאר, וגם למה הדיברה הזאת היא קשורה לצד ימין, שהם דיברות של בן האדם לבוראו. הגמרא אומרת במסכת קידושין בדף למד, וגם במסכת נידה בדף למד א', שלושה שותפים באדם. יש שלושה שהם מייצרים כל אדם ואדם. האמא מייצרת בו חמישה חלקים, האבא חמישה חלקים, כמו שהגמרא מפרטת, והקדוש ברוך הוא מביא עוד 10 חלקים. כל אחד בחלקים שהם מיועדים לו. הגמרא אומרת, האמא למשל, האבא מזריע את הלובן, זה העצמות, הגידים, הציפורניים, המוח שבראש, והלובן שבעיניים. האמא, מהאודם שלה יוצא עור, בשר, דם, שיער, והשחור שבעין. והקדוש ברוך הוא נותן את הרוח, נשמה, הקלסטר פנים, הראייה בעין, השמיעה באוזן, הדיבור בשפתיים, ההילוך ברגליים, הדעה, הבינה, השכל, 10 דברים. ככה הגמרא מפרטת לנו. זאת אומרת שבעצם כשאנחנו נתבונן ויחשוב קצת אדם ויעמיק, המציאות שלו בעולם, ביצירה שלו שותפים 3 גורמים. האבא שלו, האמא שלו, ובורא עולם. שניהם, כל אחד רבע, ובורא עולם חצי, משתתף, ואולי גם הוא העיקר אפילו, כי בלי נשמה מה שווה גוף בלי נשמה, אין ערך לכלום. אז כותב הכלי יקר, שבעצם כל התכלית, שהקדוש ברוך הוא שם את הדיברה הזאת, בצד ימין, כיוון שכבוד השם, ועשיית רצון השם, הוא מושתת על עשיית רצון האבא והאימא. כיוון שאם הוא יבין ויפנים שהוא שותף, ההורים, למה אתה רוצה לכבד אותם? כי אתה מבין שהם הביאו אותך לעולם. הם יצרו אותך. מלבד מה שטיפלו בך, טיפחו אותך, גידלו אותך, מה לא עשו בשבילך, הכילו אותך, הלבישו אותך, הכל הם עשו בשבילך. אז ודאי שממילא, אם אותם תאריך, אז ודאי שאתה תאריך גם את בורא עולם, ותעשה את רצון בורא עולם. לכן הדיברה הזאת היא משולבת בשני חלקים. היא מפתח לעשות רצון השם ולקיים את מצוותיו, אבל גם היא מפתח לבן אדם לחברו, שאתה יודע להעריך את מה שעשו בשבילך. ולכן הדיברה הזאת היא דיברה מרכזית, שמחברת בין שתי חלקי הלוחות, בין הימין לבין השמאל, בין דברים כלפי הבורא לבין מה שצריך בין אדם לחברו. ואם כן, נמצאנו מזה למדים, שבעצם לכל אדם ואדם יש לו שתי אבות. יש אב ביולוגי, אבל יש אב רוחני, בורא עולם, אבא שבשמיים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים אתם לשם, כמו שהנביא אמר, הנביא הרי, הקדוש ברוך הוא מתלונן במלאכי, פרק א', בן יכבד אב ועבד אדוניו. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אב אני אהיה כבודי, אני גם אבא, איפה הכבוד שלי? את אבא שלך אתה מכבד? גם אותי תכבד. זאת אומרת שבעצם ההיקש של האב הביולוגי לאב שבשמיים, זה היקש שצריך להיות מובן מאליו. אם אתה יודע להעריך ולהוקיר ולהבין את המחויבות שלך כלפי אביך שהביא אותך לעולם, קל וחומר שאתה מחויב להבין ולהעריך ולהוקיר ולכבד את בורא עולם, שהוא בעצם השותף ב-50% ביצירה שלך, ואולי העיקר שבשותפים שלך. לכן זה בעצם מפתח. ולמרות שבעצם היצירה שלך, כמו ששאל החתם סופר, הרי אולי יותר טוב שבכלל לא היית מביא, למה אני צריך בכלל להודות לך? היה יותר עדיף שלא יבוא לעולם. אז מי אמר צריך להודות? אומר החתם סופר, זה לא כך. זה נכון שאם אנחנו באים בתחילת הדרך של האדם, והאדם לא יודע לאן הוא מוביל את עצמו, ולאן הוא מגיע, אז המצב הוא ודאי שהבחירה עדיף לא להיות, כיוון שלא להיכנס לספקות, שמה תמעד מהדרך ולא תלך בדרך הנכונה. אבל אדם שהולך בדרך הנכונה, אדם שמקיים תורה ומצוות, ההפך, טוב לו שבא לעולם. לכן כותב הבך, בבוקר כשאנחנו מתחילים לברכות השחר, מה אנחנו אומרים? מודים לקדוש ברוך הוא שלא עשה אותנו גוי, לא אומרים תודה לך שעשית אותנו יהודי. אבל אחרי שמתפללים, קוראים קריאת שמע, אומרים 18, מגיעים לבוא לציון, מה אנחנו אומרים? ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מה קרה? מה? אתה סותר את ההתחלה של התפילה שלך? בהתחלה אמרת, אתה לא רוצה בכלל להיוולד. אני מודה לך רק שלא עשית אותי גוי. בסוף אתה אומר, תודה שבראת אותי לכבודך. אומר הבך, כיוון שבעצם בהתחלה עוד לא עשית מצוות, אבל כשכבר אתה עושה מצוות, קורא קריאת שמע, מניח תפילין, מתפלל לבורא עולם, אז בטח שברוך שברא אותך, כי אתה מנצל את זה לטובה את החיים, אז ודאי שמגיע הערכה והוקרה למי ששותף לך להבאתך בעולם. כך שבעצם המצווה הזאת, כמו שאמרנו, היא היסוד והבסיס לקיום התורה והמצוות, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. ושימו לב, וממילא עכשיו אנחנו נבין את החלק השני. שאלנו שאלה באמת קשה, שאנחנו צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא לא יצר כל העולם בדרך שהוא יצר את האדם הראשון. למה הוא שינה את המציאות שעכשיו מכאן מהאדם הראשון ואילך יוולדו על ידי בני אדם? התשובה היא, וגם עוד שאלה ששאלנו, למה במצווה הזאת הקדוש ברוך הוא מתעד שכר בעולם הזה, בשונה מיתר המצוות, למה? התשובה לשני החלקים האלה, שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין ושנפנים, מציאות הזאת שהאבא ואמא הביאו אותך, אתה בלי שהם הביאו אותה לא היית מעריך, לא היית מוקיר. עכשיו שהם הביאו אותך, ולא בורא עולם כאז זה לא נחשב כאבא, באופן הגשמי אתה יכול להבין מזה שאם אתה עושה טובה לאבא שהביא אותך, אני נותן לך שכר בעולם הזה. אז למי אתה עושה טובה? אתה עושה טובה לעצמך, אתה לא עושה טובה לאבא שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה בכוונה שנפנים דרך המצווה הזאת, שכשאתה מכבד את האבא ואת האמא, אתה תפנים ותבין ותשכיל שאתה עושה טובה לך, אתה עושה טובה למשפחה שלך, אתה לא עושה טובה לאבא, כי יותר אתה מרוויח ממה שהם מרוויחים ממך. ודרך זה שאתה מבין ומפנים, היות ונוצרת דרך אבא, אתה תגיע גם לאותה הכרה. אם אתה עושה רצון השם, אתה לא עושה לו טובה, אתה עושה טובה לעצמך. כי מה שאתה עושה רצון השם, הקדוש ברוך הוא מיטיב לך על זה עד בלי די. וכך כותב באמת התנא, אליהו הנביא כותב בתנא דבלה, ושמעו את המילים שלו. המילים שלו אומר ככה, בפרשה כף דלת. כל המבקש ימים ושנים, ועושר ונכסים, וחיים בעולם הזה, וחיים ארוכים לעולם הבא שאין סוף, יעשה רצון אביו שבשמיים, ורצון אביו ואמו. אליהו הנביא אומר לך, תראה, אתה רוצה, מי לא רוצה לקבל טוב, אריכות ימים, בריאות, פרנסה, מי לא רוצה? כולם רוצים, נכון? אז תדע שהמפתח לזה, זה כשאתה עושה רצון האבא, רצון האמא ורצון השם. יש לך שתי אבות, אבא שבשמיים, אבא שבארץ, הם הביאו אותך לעולם, והם השותפים להבאתך בעולם, וכל מה שאתה עושה בעבורם, אתה עושה טוב לעצמך ולבני ביתך. ואני אביא לכך כמה מעשיות כדי שבאמת יחדור לנו התובנה הנכונה הזאת, שאדם צריך כל הזמן להחדיר לו בראש שהוא עושה טובה לעצמו. ולכן הוא יעשה את זה בשמחה, הוא ירוץ לעשות, הוא לא יחפש להתחמק, הוא לא יחפש להתפטר, הוא לא יחפש להטיל את זה על אחרים, אלא יחטוף את הדברים. למשל, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, למה אני תבלך, אם אתה מכבד, זה אין טוב אלא תורה. מסופר על החזון איש. החזון איש פעם אחת, בא איזה תלמוד תורה עם התלמידים שלו, כדי לעשות להם מבחן, הוא היה משתדל לבחון תלמידים, כדי לעודד ולחזק. ופעם אחת, כשהיה בא, החזון איש התחיל לשאול ולשאול, פתאום אחד התלמידים החליט לשאול את החזון איש שאלה. הרב שלו כעס עליו, מה אתה לא מתבייש, גדול הדור, אתה עכשיו בא לשאול אותו שאלה, עכשיו הרב בוחן, מה אתה הולך לשאול אותו שאלה? אבל החזוני ששם לב לדבר, הוא אמר למלמד, מה התלמיד הזה רוצה? לא היה לו נעים, תן לו, מה הוא רוצה? אני רוצה לשמוע אותו. אז הוא הביא אותו, קרא לו, אמר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, רציתי לשאול שאלה, הוא ילד תמים, הוא שואל אותו, איך אפשר להיות חזון איש? איך אפשר להיות כזה גדול? החזון איש שמע את השאלה, שאלה קצת קשה. אין, לא כתוב בגמרא, בש"ס, בפוסקים, איפה נמצא את הפטנט, איך להיות חזון איש? מה אני אסביר לילד? אחרי מחשבה עמוקה, אומר לו החזון איש ואומר לכל התלמידים, אתם יודעים איך נהיים חזון איש? כבד את אביך ואת אמך. הכל נעוץ בכיבוד אביי. כמו שהחזון איש, הוא היה מקפיד יום יום ללכת לשבת קצת עם האמא שלו. לא חס על הזמן, על הביטול תורה, על הזמן שהולך לו סביב זה. זה המפתח. אז החזון איש אומר, הוא גילה ואמר, שאם אתה רוצה לזכות לחוכמת התורה, מה האמצעי לזכות? תתמיד. תהיה שקוע בלימוד, ודאי שבלי ללמוד אתה לא תגיע להבנה, אבל אתה יכול ללמוד וללמוד ולא יודע כלום, ולא מבין גם כלום. אתה רוצה לזכות לחוכמת התורה? כבד את אביך ואת אמך. זה מפתח לחוכמה. כמו כן, אדם שמכבד את אביו ואת אמו, זוכה לאריכות ימים למשל. סופר פורסם בעיתון, על איזה שני אחים, ואמא מבוגרת, שהם גרים בבני ברק. אחד חזר בתשובה, ברוך השם, והשני היה רווק, ומתגורר עם האמא הזקנה. יום אחד, מקבל טלפון אחיו, שחזר בתשובה מהאמא, והיא ממורמרת, ממורמרת עליו, מה קורה, הבן הזה מצער אותך, שלא מצער אותה, לא מכבד אותה, וכו'. הוא הרים טלפון לאחיו, הוכיח אותו, אמר לו, אתה לא מתבייש, אתה לבד עם אמא, אמא מבוגרת, מה לא עשו בשבילך וכו' וכו'. מה, אתה לא יכול לכבד אותה קצת, לעזור לה קצת, למה אתה מציק לה? אתה בן כולו שומר תורה, לא מצוות, לא כלום, לפחות שיהיה לך מצווה אחת לפחות, תכבד את האמא שלך, מה קרה? ובקיצור נתן לו על הראש עד ששכנע אותו, אמר לו בעזרת השם אני מקבל באמת לחזור בתשובה, בחלק הזה אני מקבל הלילה, כבד את האמא, אני אשתדל לעזור לה והכל. היה מצוין ברוך השם, שמח שהוא קיבל. והנה מוריי ורבותיי, למחרת בבוקר, כאשר הם קמו בבוקר, כמובן זה לא שעות מוקדמות, האמא מבקשת מבנה, אולי אתה יכול לקחת אותי לרמת גן, אני צריכה משהו לסדר. לבחור הרווק הזה הייתה לו חנות ברחוב מודיעין בבני ברק, והוא פותח את החנות בשעות הבוקר. עכשיו היא באה עכשיו מבקשת ממנו עכשיו ללכת לעשות איזה סידור, זהו זמן של פתיחת החנות. אז הוא חשב אולי נדחה אותה, נתחמק ממנה, התחיל לחשוב עם עצמו, ואז הוא נזכר, אבל אתמול, רק אתמול, הוא הבטיח לאח שלו שאת הדבר הזה הוא מוכן לקבל על עצמו, ויכבד את האמא. אז הוא אמר, טוב, יאללה, אין מה לעשות. אז לא נפתח את החנות בזמן, נפתח את החנות מאוחר. הלך עם אמא שלו לעשות את הסידורים שהיה צריך, וכמובן הגיע מאוחר לחנות. ומה התברר? שבשעת הבוקר, בזמן של הפתיחת החנות, שכבר היה צריכה להיות החנות פתוחה, קרה שם אסון, תאונה. היה איזה אחד, איזה נהג, שהיה צריך, רצה ללחוץ ברקס לעצור, ובמקום ללחוץ על הברקס, לחץ על הגז חזק, ואז המכונית עפה, וכשהמכונית עפה נכנסה בחלון ראווה של החנות שלו, שברה את החלון, עד הקיר השני נכנסה בפנים. מי שהיה שם היה הולך, הנס שבאמת לא היה אף אחד בחנות, החנות עדיין הייתה סגורה. וכל זה למה לא היה בחנות? בגלל שהלך לכבד את אמא שלו. למען יאריכון ימיך, לא היה מכבד את אמא שלו והיה מתחמק ממנה, אז מה היה קורה לו? היה הולך, מי יודע מה היה לו, או ההולך או משותק או מה, מי יודע. אז למי הוא עשה טובה? עשה טובה לעצמו, הציל את החיים שלו. אותו דבר מספר, מסופר על ה... מספר את זה בעצמו, הרב משה הרשלר, מספר שהוא תמיד היה מלווה, אבא שלו היה זקוק לטיפולים, אז כל חודש הוא היה הולך איתו לבית חולים. כל חודש הוא מלווה אותו, לוקח אותו לביקור ולטיפול וכו'. פעם אחת, העין שלו, של הרב משה הרשלר, כאבה לו. היה לו כאב, אם הלך לרופא, הרופא אמר לו, נראה לו שזה שערה בעין, ונתן לו תרופה לשערה, איזה משחה, משהו. אבל המצב הלך והחמיר, והעין שלו התנפחה, והיה לו כאבים חזקים, נהיה לו כאבים חזקים. אז הוא החליט ללכת לראות עוד הפעם, צריך ללכת לרופא ולראות למה זה ככה, לא עוזר המשחה ולא כלום, זה רק הולך ומחמיר. אבל פתאום הוא נזכר שבאותו יום שהוא רוצה לקבוע תור אצל הרופא, זה בדיוק היום של הביקור של אבא בבית חולים, והוא צריך ללוות אותו. אז הוא התחיל להסתפק, מה לעשות? האם ללכת לרופא ולשלוח עם מישהו אחר את האבא? או כן לוותר וללכת אחר כך לרופא, למרות שיש לו כאבים, ילך קודם כל עם אבא. בסוף הוא הכריע, אמר, לא, מצוות כיבוד אבא הם יותר חשוב. אז הוא יסבול קצת כאבים עוד, אז יחכה עוד כמה שעות, לא נורא. לקח אותו לבית חולים, הלך איתו לבית חולים, באמת, ממתין בתור לטיפול ולביקור של הרופא של אבא שלו, ואז כשהוא יושב בדרך, הוא פוגש את מנהל המחלקה, הם כל כך קבועים שם, אז ככה מכירים אחד את השני, מנהל המחלקה עבר, וראה אותו שממתין וכולי, אמר לו שהוא יש לו כאבים בעין, ראה שיש לו כאבים נפוח עין, נפוח, מה זה? אבל לא משנה, אמר לו, הוא בא בגלל שאין לו ברירה, אחר כך הוא ילך לרופא לבדוק את הבעיה. בינתיים שהם ממתינים, עובר שם פרופסור בנייה רוזן, שהוא מומחה לרפואה פנימית, והוא מכיר אותו מתוך שהוא רואה אותו הרבה פעמים, הוא רואה, מסתכל את הבן אדם על העין שלו, כזה נפוח, הוא אומר לו, מה יש לך בעין? אומר לו, אתה חייב ללכת עכשיו למיון לפי מה שאני רואה. אומר לו, לא, הוא מתכוון ללכת לרופא אחר כך. אמר לו, בשום אופן, אתה חייב עכשיו ללכת למיון מיד. היה ויכוח קטן ביניהם, כן צריך או לא, אבא שלו פה וצריך שייכנס לרופא, אמר לו, זה לא בעיה, יסדרו לו את זה, הוא ייכנס, אבל אתה חייב לך מיד למיון. הוציא פתק הרופא, הפרופסור, כתב בכתב ידו, הפניה מיד למיון, דחוף, דחוף לקבל אותו. אמר לו, זה חשש מאוד מסוכן מה שיש לך בעין. ובאמת הוא הלך למיון, לא היה לו ברירה, ואבא שלו, מנהל המחלקה, אמר לו, אל תדאג, אני אדאג לו. כשהגיע למיון באמת, בדקו והבחינו, אמרו לו שזה ממש פיקוח נפש. העין שלך, תוך שעות ספורות, העין הזאת הייתה הולכת. הייתה מתעבר. אין סיכוי להציל אותה. כי היה לו שם איזה הרפס מסוכן מאוד בעין, ואם זה היה עוד כמה שעות, כבר לא היה ניתן לתקן את הדבר הזה. כל זה בזכות מה? יכל ללכת לרופא, קודם כל, ולדחות את אבא שלו, שאבא שלו ילך עם מישהו אחר, או ילך לבד. אבל הוא הלך ואמר, עדיף כיבוד אביים. לעשות טובה לאבא, לעזור לאבא. אז מי עזר למי? בסוף, זה שהוא עזר לאבא, הוא עזר לעצמו, הציל את העין שלו, שלא יתעבר. כי אם לא היה הולך עם אבא, והיה הולך לרופא, אז הרופא אומר לו, תשמע, טוב, אולי נתך פתק למיון. וכשיבוא פתק למיון, אתם יודעים כמה זמן זה לוקח. פה ישר הפרופסור כותב לו, דחוף למיון, דחוף, דחוף לטפל. הוא קיבל על המקום טיפול. ככה, מי יודע כבר אם היה אפשר להציל את העין. תראו מה פירוש לעשות טובה להורים. אתה עושה טובה לעצמך. אתה מציל את החיים שלך. זה כמו שמסופר עוד סיפור על החזון איש מעניין. היה מירושלים איזה יהודי אחד צעיר בשם רבי פנחס, שגילו לו את המחלה השם ישמור. וכמובן הרופאים, אתם יודעים איך הרופאים, ברגע מגלים את המחלה, כבר מקציבים לך את החיים, עוד חודשיים, עוד שלושה, חמישה חודשים וכו'. הוא מאוד נבהל, נכנס לסטרס מכל הדבר הזה, החליט שהוא הולך לחזון איש לקבל ברכה. בזמנם זה לא היה כזה נגיש ולא אוטובוסים, הוא הלך בשביל לזכור רכב, היה צריך לשלם אז 5 לירות, שזה הרבה הרבה כסף, אבל לא היה לו ברירה, הוא לא יכל לוותר על זה. והלך והגיע לחזון איש, דפק אצל החזון איש, פתחו לו, נכנס לחזון איש, והוא התחיל לספר לחזון איש את כל המצב שלו, הוא צעיר לימים, יש לו ילדים בבית, וגילו לו את המחלה, ומה יהיה, עם האישה, עם הילדים, איך אפשר מה לעשות, הוא רוצה ברכה מהרב, שיהיה רפואה. החזון איש שואל אותו, תגיד לי, יש לך הורים? לא מבין מה הוא רוצה, אני מבקש לך ברכה, מה אתה עכשיו שואל אותי הורים? אבל אין ברירה, מה גדול הדור שואל אותך, תענה. אז הוא אומר לו, כן. אומר לו, תשמע אותי, כמה עלה לך לבוא לפה אליי? מה זה קשור עכשיו? לא מבין, אבל הוא שואל. אומר לו, עלה לי 5 לירות, הרבה כסף, הלכתי, שכרתי. אמר לו, תשמע, אתה ידעת שאני בבית? אתה ידעת שאני אקבל אותך? אתה לא ידעת, ובכל זאת על כל הספק הזה באת. אתה יודע מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. התורה מבטיחה לך. אתה פעם אחת הוצאת לירה על אבא שלך? לא 5 לירות. אתה הוצאת 5 לירות לבוא אליי, לקבל ברכה, שאתה לא יודע אם אני נמצא, אתה לא יודע אם אני אקבל. הוצאת 5 לירות. על אבא שלך הוצאת לירה אחת. ושם התורה מבטיחה לך למען יאריכון ימיך. לך בבקשה בחזרה, תכבד את אבא שלך ואימא שלך, ואתה תראה ישועות. כך היה באמת. רק אז הוא הבין, תראה איך החזון איש מנחה אותו, שבאמת הוא התחיל להתבונן, מתי נתן לירה לאבא שלו מתנה? לא נתן שום דבר. אבל מאז הוא קיבל על עצמו, והאריך ימים עד גיל 90, למרות שהם ניבאו לו חודשים בלבד. ככה זה. היה עכשיו בכל הקטיושות שהיו, מקווה בעזרת השם, שכבר לא יהיה יותר מכל הטילים ששולחים כל החמאס הזה, אז היה אחד הטילים שנפל באשקלון, נפל כליעה בול על איזה בית. מה קרה? יש אחד שקלה ביחידה שלו, בדיוק הקטיושה, הוא בדרך כלל מזלזל, כבר נמאס לו, כנס לממה, תצא מממה, נכנס, תעזוב, הוא אומר, השם ישמור וזהו, לא התייחס. אבל אמא שלו, זקנה, היא גרה בשכנות אליו. עכשיו, כשהיה הזעקה, הוא חשב לשבת, אבל נזכר פתאום שאמא שלו עכשיו נמצאת בבית לבד, ובטח היא תשמע הזעקות ותיכנס ללחץ, והיא תרצה. אז הוא החליט, הוא אומר, טוב, יאללה, אני חייב ללכת בשביל לכבד את האמא, ללכת, לכבד אותה, להיכנס איתה לממד, כדי שלא תפחד. אז הוא הלך רץ מיד, הכניס את אמא שלו ונכנס לממד. ורק הוא נכנס, והיה טיל בדיוק אבל, על היחידה שלו התפוצצה. שניות, הרי שם זה לא הרבה זמן, 10 שניות, משהו כזה יש לך, 15 שניות. הוא רק הגיע, לקח את האמא לממד והתפוצץ הכל. אם לא היה הולך לכבד את אמא שלו, הוא לא היה בחיים. למען יאריכון ימיך. זהו, זה למעשה אריכות ימים. אותו דבר פרנסה. פרנסה מספר הרב זילברשטיין. היה פעם אחד, איזה אחד שעוסק בסתם. וכמובן עוסק לפרנסתו, ובקיצור, פעם אחד אבא שלו אומר לו, מרים אליו טלפון איזה יום, תעשה לטובה, האופניים שלי יש לה בעיה, תיקח לי אותו לתקן האופניים. תקן, מה יעשה עכשיו? אבא שלו לא יכול. מצד שני, הוא אומר, אבל אני לחוץ עם הזמן, אבל אין ברירה, מצוות כיבוד אביהם, הולך, עושה מצוות כיבוד אביהם, עוזב את כל הסידורים שלו, הולך, לוקח לו את האופניים, באופניים שם יש מלא תור, מחכה בתור, בקיצור, אחרי שעתיים אולי, ואז הוא מגיע גם התור שלו, הוא ראה, אז היה בחנות של התיקונים, אז הוא אמר לו, תשמע, החדר הזה אין בו מזוזה, והוא חייב על פי הלכה מזוזה. הוא אמר לו, כן, טוב, יופי, אתה צודק, אני באמת צריך מזוזה, רק אני צריך לחפש ממי לקנות. הוא אומר לו, אין בעיה, אני עוסק בזה, אני יכול להביא לך מזוזה מעודרת. או מצוין, אני צריך גם לבית עוד כמה מזוזות, אז אם ככה תביא לי. ואחרי זה שומע את זה מישהו שם שגם מחכה בתור, אומר לו, אם אתה באמת יש לך מזוזות מעודרות, אני צריך 25 מזוזות, ואני גם גבי של בית כנסת, אני אצטרך עוד מזוזות. בקיצור, סיכמו איתו 30 מזוזות. הוא חשב שיפסיד את העסק, יפסיד את מה שהוא צריך להרוויח, בגלל שהוא הלך לתקן לאבא שלו את האופניים, משם יצא לו הפרנסה בשפע, ברוך השם. אז גם פרנסה מקבלים. אתה לא עושה טובה שאתה מתקן את האופניים, אתה עושה טובה לעצמך, פתח לך שערים אחרים. היה אחד, גם כן, שסיפר על עצמו מביתר, מספר שהוא היה פעם אחד, הגיע הזמן, והוא היה, יש לו חובות גדולים, והוא בעשירי חייב להשיג את זה 9,000 שקל. מאיפה ישיג 9,000 שקל? עכשיו צריך ללכת לחפש הלוואות, לחפש. בקיצור, על הבוקר, האמא מצלצלת, זה היה בזמן חנוכה, האמא מצלצלת אליו, בני תעשה לטובה, יש חתן עכשיו שהתארסה הבת שלה או משהו, וצריך לכתוב איזה מכתב ברכה יפה, איזה נוסח של ברכה, תנסח לאיזה מכתב, תעשה לטובה. כפרה עליך בני, תעשה לי ככה איזה מכתב יפה. עכשיו הוא אומר, מה, איפה אני עכשיו? יש לי זמן, גם מכתב אני לחוץ. הראש שלי לא מקום, אמר לי אמא שלו, תראי, אני מאוד לחוץ, אבל בעזרת השם, היום אני אכתוב לך את זה. קודם כל הוא רוצה לטפל בכל הבעיות שלו והכל. הלך, פגש אחד הידידים שלו, שאל אותו, אולי יכול להלוות לו את 9,000 כדי לסדר את העניין מה שהיה מוכרח. אמר לו, תשמע, בצהריים ב-12, אני אוכל ללכת לבנק, אני אבדוק, אם יש לי כסף, אז אני אעשה לך העברה. בקיצור, חיכה עד 12, מרים אליו טלפון, אין מענה, טלפון עם טלפון, אין מענה. נעלם הבן אדם, הבטיח לו ב-12, יבדוק, אין מענה. בקיצור, מה יעשה? זה מה שיש. הוא לא, אין, מנסה, לא הלך. אבל הוא נזכר סוף סוף, מה אמא מכתב לאמא? היא רצה מכתב ברכה. אז הוא עזב את הכל, התחיל להתיישב, כתב מכתב ברכה. 4:20, גמר את המכתב ברכה. ב-4:20, שהוא גומר את המכתב ברכה להכין לאמא שלו ואמר לה, הכנתי לך את המכתב, הוא מקבל טלפון פתאום מהידיד שלו. מה נשמע? מה שלומך? עברתי לך כסף. אמר לו, אני לא מבין אותך, תגיד לי, מה עשית כל היום? איפה היית? הבטחת לי ב-12. אני מצלצל לך בלי סוף, אתה לא עונה. הוא אומר, אל תשאל שאלות, אני לא יודע. אני הלכתי, כמו שאמרת לך, הלכתי ב-12, ושם זה מקום שאין קליטה, אז לכן אתה לא יכולת לתפוס אותי בטלפון, וכמה שניסיתי לעשות העברה, לא הולך, לא עובד, לא עובד, לא עובד. 4:20, הצליח לעבור. אני לא יודע למה. אמר לו, אבל אני כן יודע למה. כי אני, אמא שלי ביקשה ממני טובה. כשאני עשיתי לה את הטובה, אז הקדוש הוא פתח את השערים. אכן מוריי ורבותיי, צופים מאזינים יקרים, לדעת שיש לנו אבא בשמיים ואבא בארץ. אבא ואמא, כשאתה מכבד אותם ועושה להם, אתה עושה טובה לעצמך. ואבא שבשמיים, כל מה שאתה עושה לו, גם עושה לך טובה. אתה לא עושה טובה לאף אחד, אתה עושה טובה לעצמך. אתה עושה טובה לבית, אתה עושה למשפחה. זה אריכות ימים, זה בריאות, זה עושר, זה הצלחה. זה בכל תחומי החיים. אין דבר שלא. כך שכל טובה שאתה עושה, אתה צריך לרוץ לעשות אותה בשמחה. ואם גם לא כל כך הולך, זה כמו שמסופר על האדמו"ר מבלז, רבי אהרון מבלז, שהוא מסופר עליו שפעם אחת אבא שלו שואל אותו בליל הסדר, מה אתה לא שואל שאלות, לא שואל, אין לך שאלות כלום? אמר לו, אבא, אתה לימדת אותי על אבא לא שואלים שאלות. משם יצא השיר של מוטי וייס, גם כשאתה לא מבין על אבא לא שואלים שאלות. כי אבא שבשמיים ואבא שבארץ הם הרחמנים הכי גדולים שאוהבים אותך ועושים לך את הכי טוב, וגם כשאתה לא מבין תדע שזה הכי טוב. ולכן צופים מאזינים יקרים, לקחת את המצווה הזאת וכל רגע שאפשר לנצל איך לעזור ולכבד את האבא ואת האמא, לרקוד משמחה, כי כל מה שאתה עושה אתה עושה לך ולכל בני ביתך. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שבת שלום ומבורך.